קשת, כל שידורי תורה. אנחנו משדרים שיעור של הרב בנימין תבורי בנושא מנהגי רבותינו.
השיעור יעסוק היום במנהגי רבותינו בענייני פסח. בעיקר נתמקד בדברי הגרא, כמו שמובאים במעשה רב. נתייחס למנהגים של רב חיים סולובייצ'יק, רב חיים בריסקר, שמופיעים בספר הליכות הגרח, ונמשיך בחידושים של הרב סולובייצ'יק, שמובאים בספרו של הרב יצחק ליכטנשטיין, הגדה של פסח בשם הרב סולובייצ'יק, שיח הגריד. למרות שהרב ליכטנשטיין מסתייג בהקדמה, וכותב שאפילו במקומות שנהג מורי זקני זצ"ל באופן אחר ממה שבהוראות או בנוסחאות שבהגדה, השארתי את הדברים כמו שהם, שכן לא נחה דעתו שמורי זקני זצ"ל ממי ששינה מנהג אבותיו, וכן היה מורה ובעל שואליו. למרות ההסתייגות הזאת, יש כמה וכמה הערות בתוך ההגדה שכדאי לעמוד עליהם. כמובן, אני מצטרף לדברי הרב ליכטנשטיין, שהשיעורים האלה הם ללמוד תורה, לראות איך גדולי ישראל נהגו, אבל אין כאן המטרה להורות לאנשים דווקא לאמץ את מנהגי רבותינו. נתחיל במנהגי הגרא עוד לפני פסח. בשבת הגדול נהגו בהרבה מקומות לקרוא את ההגדה בשבת הגדול. ובגלל זה אנשים ימצאו בהרבה הגדות ובהרבה סידורים שההגדה נתפסה, ויש איזה סימן עד כאן שבת הגדול, שמנהג הוא להגיד עד הקטע הזה. הגרא הסתייג מהמנהג הזה, ומובא במעשה רב, סיף קע"ז, בשבת הגדול, במנחה, אין אומרים עבדים היינו, מטעם המבואה במחילתא, ונתקנה בהגדה. יחום ראש חודש, תלמוד לומר, ביום ההוא, וכולי, ומסיימים, בעבור זה, לא אמרתי, אלא בשעה שיש מצר מורור, מונחים לפניך. אני, בילדותי, שמעתי את ההוראה הזאת של הגרא, ואף פעם לא הבנתי. מה שכתוב בהגדה שמביאים את המחילתא, אומר שהייתה הווה אמינא שצריכים להזכיר יציאת מצרים או לספר ביציאת מצרים כבר בראש חודש. יכול בראש חודש, יכול מראש חודש, תלמוד לומר וכו'. אי ביום ההוא, יכול מבעוד יום, הייתי חושב שצריכים להזכיר מבעוד יום. וכל הווה אמינא כזה צריכים לעמוד, למה הייתה הווה אמינא שחייבים לספר ביציאת מצרים עוד מראש חודש ניסן, או למה יש הווה אמינא שצריכים לספר ביום ההוא, ביודדד. זה נכון שכל דבר כזה צריך לימוד. אבל לכאורה, הפשט הוא שאין חיוב להגיד את ההגדה בראש חודש, אין חיוב להגיד עד מצא ומרום מונחים לפניך. אבל כאן אין איסור, אין סיבה למה להתנגד למנהג הזה. כמובן מנהג חסידים שמקפידים מאוד להגיד את ההגדה בשבת הגדול. חותני הרב דוד טייגמן היה חסיד גור, והוא מאוד הקפיד על זה, שצריכים לספר לקרוא את ההגדה בשבת הגדול. כשהתחתנתי, אשתי לא הבינה למה שאני לא מזכיר לה כל שנה שצריכים לספר ביציאת מצרים, להגיד את חלק מההגדה, כבר בשבת הגדול. כמובן, אני אמון על דעת הגרא, שאין חיוב להגיד את זה בשבת הגדול. אבל לא הבנתי מה הסיבה להתנגד לרעיון. מצאתי בפירוש שמופיע בהוצאה שיש לי בבית על מעשה רב, פירוש שמביא פעולת שכיר, שכותב שרבנו לא חש למנהג הזה, שלא לחדש בציבור דברים שלא סערו חכמי התלמוד. והעיק לה, יקרא כל אחד לעצמו, קודם הפסח, כדי שיהיה שגור בפיו. זאת אומרת, שהגרא לא הקפיד ואמר שלא לקרוא את ההגדה בשבת הגדול. הוא פשוט לא רצה להנהיג מנהג ציבורי שלא מצאנו מקור כזה בהלכה. ולכן, בציבור אין תקנה כזאת, אבל כשמגיעים הביתה, כל אחד שרוצה לקרוא את ההגדה, בוודאי יכול, אולי יש בזה מנהג טוב. מה המנהג הטוב? למה שנגיד שיש בזה מנהג טוב? קודם כל, צריכים להבין כל הווה אמינא. מה באמת ההווה אמינא שצריכים לקרוא עוד לפני פסח? אבל חוץ מזה, יש עניין להכין את ההגדה לפני פסח. לחשוב על הטקסט שיגידו, ואולי גם לחשוב על דברי תורה שאנשים רוצים להגיד בליל הסדר, וכל דבר כזה אולי טעון הכנה במקצת. ולכן, אולי זה המקור של מנהג חסידים לקרוא את ההגדה בשבת הגדול. בכל אופן, מה שחשוב לנו כרגע, שהגרא התנגד למנהג הזה. אנחנו ממשיכים במנהג עוד לפני תחילת הסדר. המנהג הוא בליל תתווה בניסן, מגיעים לבית הכנסת ואומרים הלל בברכה. כך זה מנהג, לדעתי, לפי הניסיון שראיתי, זה מנהג מאוד מאוד מקובל בארץ ישראל. בחוץ לארץ יש מקומות שקוראים את הלל בבית הכנסת ויש מקומות שלא. לפי הניסיון שלי, בדרך כלל חסידים היו אומרים הלל, והמתנגדים לא היו אומרים הלל. בהליכות הגרח מובא שבשולחן ערוך סימן תפ"ז, המחבר פוסק שבליל ראשון של פסח גורמים הלל בציבור בנעימה, בברכה, תחילה וסוף. הביטוי הזה, בנעימה, מאוד סקרן אותי. בדרך כלל אומרים לקרוא הלל, לא לקרוא הלל, ליטול עולב, לא ליטול עולב, אבל דווקא השם תואר הזה, לקרוא הלל בציבור בנעימה, הביטוי מאוד מעניין אותי, אבל אין כאן מקומו לדון בזה עכשיו. וכן בליל שני ימים של ימים טובים של גלויות, לפי מנהג המחבר, אומרים הלל בבית הכנסת. אומר הרמ"א, וכל זה אין אנו נוהגים כן, כי אין אנו אומרים הלל בלילה בבית הכנסת כלל. הכותב של הספר הליכות הגרח מאיר שהגרח סבר כדעת המחבר בדין זה. והוא מצטט את המסכת סופרים, שמובא גם במסכת ערכין, דף יוד, שמביאים את הפסוק, אשר יהיה לכם כליל התקדש חג. לילה המקודש לחג טעון שירה, ושאין מקודש לחג אין טעון שירה. הפסוק הזה מתייחס לליל פסח. אומרים הלל בסדר, אז זהו, רב חיים היה סבור שיש כאילו שני דינים. בליל הסדר אומרים הלל על הניסים שעשה לנו הקדוש ברוך הוא בצאתנו ממצרים, ואילו בליל פסח, מנהג חריג פעם אחת בשנה, השיר יהיה לכם כליל להתקדש חג, אומרים הלל כמו שאומרים הלל בימים טובים. אמירת הלל ביום טוב בדרך כלל ביום, כליל להתחדש חג, אומרים הלל גם בלילה. המאדיר שם מביא סיפור, אינני יודע את מקורו של הסיפור הזה, אבל הוא מביא את הסיפור הבא. כשרב ולבל, הבן של רב חיים, הגאון רב יצחק זאב, היה בבריסק בחיי אביו הגרח, והציבור היה מגיע להלל בליל פסח, הוא היה יוצא החוצה עם רב שמחה זלג, הדיין של בריסק, והם היו יוצאים החוצה ומדברים בלימוד בענייני הלל בחגים. והגריז סבר שלא צריכים להגיד הלל בבית הכנסת, מספיק להגיד הלל בסדר, כמו שכתוב ברמה. כשהציבור היה מסיים הלל, אז רב שמחה זליג ורב ורבל היו חוזרים לבית הכנסת. אם הסיפור הזה הוא אמיתי, זה דבר מעניין, שרב חיים באמת סבר בצורה אחת, הבן שלו סבר בצורה אחרת, וכאילו שהבן שלו היה מפגין שהוא לא מסכים לדעת אביו, והיה יוצא החוצה ולא מהלל. בספרו של רבי יצחק ליכטנשטיין, באגדת השיח הגריד, כתוב קצת שונה מה שאמרתי עכשיו. כתוב שם, הוא מביא את המחבר ואת הרמה, הוא מביא שרב מיישה, הבן של רב חיים, האח של רב ורבל, האב של הרב יוסף דוב הלוי סלוויצ'יק, היה אומר שהעניין להגיד הלל בית הכנסת, זה דין של פרסום מניסה בציבור. והיה מביא את דברי הגר"א בנידון. בהלכות חנוכה, אנחנו דיברנו על זה כבר בעבר, בזמן שדיברנו על המנהג, בעיקר מנהג חב"ד, להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת, עם ברכה, ובחב"ד היו נוהגים גם במקומות ציבוריים, ועל זה דנו בשיעור בענייני חנוכה. אבל שמה, הגר"א אומר על ההלכה, בסימן תרע"א, שמדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת ומברכים עליהם, הגר"א כתב שזה המקור זה מהלל בליל פסח. למרות שנתקן על הכוס, אומרים אותו בבית הכנסת משום פרסום מניסה. ואם כן, חוץ מהדין הפרטי שצריכים להגיד הלל בסדר מדין סיפור יציאת מצרים, יש הלכה בציבור של פרסום הניס להגיד הלל ברבים, כמו שיש עניין להדליק נרות חנוכה בציבור. ואם כן, לפי הגר"א, לפי החשבון הזה, באמת בליל הסדר, החיוב הוא רק חיוב הציבור, ואינו חיוב היחיד. יחיד שאינו נמצא בבית הכנסת, אינו אומר הלל בתפילת מעריף. וכך הוא מביא שהורה הגאון רב משה לרבנו רב יוסף דוב, בזמן שהוא היה חולה ולא היה יכול להגיע לבית הכנסת, אז הוא אמר לו לא לקרוא את ההלל בתפילת מעריב, רק לקרוא אותו בהגדה. לפי זה יוצא שמה שרב ורבל עשה, זה יכול להיות שהוא הסכים שיש עניין ציבורי להגיד הלל, אבל זה לא מחייב את היחידים בציבור. כל זמן שיש ציבור להגיד הלל, זה לא מחייב כל אחד ואחד, והוא העדיף לצאת החוצה לדבר בלימוד עם רב שמחה זליג באותה שעה. אינני יודע אם באמת זאת הייתה הסיבה, אינני יודע באמת מה המקור של הסיפור שהזכרתי שרב ורבל היה יוצא החוצה, אבל עצם הדבר שלפי הסיפור הוא חלק על דברי אביו, הוא בשבילי דבר מאוד מאוד מעניין. עוד מנהג אחרון, לפני שנגיע לענייני הסדר, או בעצם לסדר, הוא מנהג ללבוש קיטל בליל הסדר. המנהג הזה, לדעתי, הוא מאוד נפוץ בהרבה מקומות, ויש סיבות שונות שאנשים העלו למה שהולכים עם קיטל בליל הסדר. מה שמעניין שדווקא בשיח הגריד הרעיון הוא עלה שיש אנשים שחושבים שזה בגד מתים, תכריכים, אבל האחרונים שאלו למה בליל הסדר יש מנהג דווקא ללכת עם תכריכים, הרי זה זמן שמחה, זמן אדיר, ולא מתאים להזכיר ענייני אבלות בליל הסדר. הוא מביא שהנציב בהקדמה אומר שמה שאנחנו עושים בליל הסדר זה זכר לקורבן פסח. בזמן שהיו מקריבים קורבן פסח, היו לובשים בגדים חשובים בזמן שהיו אוכלים. הוא מביא את הפסוק וירבש אותו בגדי שש, שזה בגדים חשובים. ואנחנו הולכים עם הבגדים האלה בגלל שהם בגדים חשובים. לפי המנהג הזה, לפי הרעיון הזה, אז בעצם כל אחד ראוי לו ללכת עם קיטל, כל אחד אוכל כאילו מקורבן פסח, אנחנו מתנהגים כאילו שאוכלים מקורבן פסח, ולכן ראוי שכל אחד ילבש קיטל. אבל הוא הביא מנהג אחר. רב מיישה סלוויצ'יק אמר שהמנהג ללבוש קיטל זה זכר לעשות דברים בשינויים, כדי שהתינוקות ישאלו. שם הוא מאיר, יש הבדל בין הטעם הזה לבין הטעם הראשון. אם זה בגלל שראוי לאכול את הסדר בבגדים חשובים, אז ראוי לכל אחד לעשות כך. אם זה בגלל הקר שהתלמידים ישאלו, הבנים ישאלו, אז מספיק שמי שכאילו עורך את הסדר, הוא ילבש קיטל והשאר לא צריכים. תמיד לא הבנתי, בכל הדברים האלה, שגדולי ישראל תקנו ואמרו שאנחנו עושים אותם כדי שהילדים ישאלו, אף פעם לא הבנתי מה יקרה כשהילדים ישאלו, מה נשיב להם? מה התשובה? יש עוד מנהגים שאנחנו עושים בליל הסדר, וכתוב בהלכה, עושים את זה כדי שהתינוקות ישאלו. יפה, אז דרבנו את הילדים לשאול שאלות, אבל איך נשיב להם? לדעתי, הדבר הזה מוזר שהם ישאלו, ואנחנו נגיד שאלה יפה, בואו נחשוב על זה בהזדמנות הבאה. נתחיל עכשיו ממש בישיבה לסדר. היה מנהג של רב חיים, שמובא בכמה וכמה ספרים. מצאתי את זה בספר בשם עמק ברכה, זה מופיע גם בשיח הגריד, זה גם מופיע בהליכות הגרח, של רב חיים היה מנהג, בליל הסדר היה מתחיל ומסביר שיש שתי מצוות שונות. יש מצווה של זכירת מצרים, שאנחנו פוסקים שזכירת מצרים היא ביום ובלילה כל החיים. כמובן, מה שאנחנו מכירים אותו אולי יותר טוב מההגדה מאשר בגמרא, ש כל ויגדת בניך, בפסוק אומר, כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. ואנחנו כך נוהגים, כך פוסקים, שימי חייך בימים, כל ימי חייך להביא את הלילות, וצריכים להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה. מה ההבדל בין המצווה הזאת לבין המצווה בליל הסדר? מי שיודע, יקיים זכירת מצרים כמו שהוא מקיים כל לילה ולילה. מה מיוחד בלילה של ליל פסח? מי שרוצה לשאול את השאלה הזאת בצורה פיקנטית יכול לנסח את זה ככה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו חייבים לדבר על יציאת מצרים, גם הערב חייבים לדבר על יציאת מצרים. רב חיים היה מונה כמה וכמה חילוקים שיש בין זכירה לסיפור. המנהג הזה מאוד מצא חן בעיניי, ואני אימצתי את הרעיון הזה בבית שלי, שכל שנה אני מזכיר בקיצור נמרץ, משום שהמשפחה שלי כבר ערה לדיון הזה, ובכל אופן אני חוזר על כמה וכמה הבדלים שיש בין מצוות זכירה לבין סיפור. כמה מהם מובאים בספרים שהזכרתי, ולדעתי יש להוסיף כהנה וכהנה. למשל, בזכירת מצרים, העניין הוא שצריכים לזכור יציאת מצרים. אבל סיפור זה לספר לאחרים. אביא לכם דוגמה. יש מחלוקת בהלכה אם הרהור כדיבור דמי, או הרהור לאו כדיבור דמי. מי שחושב, האם זה כאילו שהוא אמר את המשפט, או לא. הוא רק חשב, דבר שטעון דיבור, האם בן אדם יכול לצאת הידי הרהור? ויש בזה דיון שלם. מסופר על ילד פיקח, שאביו שאל אותו פעם, איך אנחנו פוסקים? הרהור כדיבור או הרהור לאו כדיבור? והילד השיב, לגבי דברים מסוימים, אנחנו פוסקים שהרהור כדיבור דמי. אז אביו אמר לו, בסדר, אם הרהור כדיבור דמי, אני אחשוב כמה דקות, בזמן שאני חושב, אני שואל אותך שאלה, בהרהור, היות שאנחנו פוסקים הרהור כדיבור דמי, אני רוצה שתשיב לי על השאלה שחשבתי עליו עכשיו. הילד התאמץ, הקשיב טוב למחשבה של אביו, והשיב מיד, עכשיו תירצתי לך בהרהור. אם ההרהור שלך היה טוב, גם ההרהור שלי היה טוב. כמובן, הדבר הזה מראה הפיקחות של ילד, אבל יש רעיון חשוב תמון בפנים. אם הרהור כדיבור דמי, או לא, זה יכול להיות בדבר שאני חייב להגיד ביני לבין הקדוש ברוך הוא. למשל, נניח אפילו בעניין קריאת שמע, שצריכים לדבר קריאת שמע, אז יש מקום לעלות על הדעת שהרהור כדיבור דמי, יש מקום להתווכח על זה. אבל אם הרהרתי, הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות, ממילא הוא יכול לקבוע שהרהור כדיבור דמי. אבל בתקשורת, אי אפשר להגיד הרהור כדיבור דמי, אני חשבתי משהו, ואז הציבור היה מבין מה שאמרתי. תחשבו רגע שנשארו לי כמה דקות בהמשך השיעור היום, ואני עכשיו אגיד, רבותיי, אני קצת עייף, בוא תשבו יחד איתי, ואני אחשוב על שאר השיעור. אתם תקלטו בגלל שהרהור כדיבור דמי. כמובן הדבר הזה אבסורד. בזכירת מצרים שייך לדבר על הרהור כדיבור דמי, אין עניין של תקשורת, אני צריך לזכור לעצמי, אבל בסיפור יציאת מצרים, הסיפור בוודאי להגיד לאחרים, שם ודאי לא היינו אומרים הרהור כדיבור דמי. לרעיון שיש עניין של סיפור ביציאת מצרים, יש כמובן השלכות נוספות. זכירה, ברגע ש... זכרתי את זכיית מצרים, מסתם קיימתי את המצווה. אם אני רוצה להמשיך ולעשות את זה פעם שנייה, לא סביר לי שאתה מקיים מצווה פעם שנייה. זה כמו מי שקורא קריאת שמע פעם אחת, אחר כך רוצה לקרוא קריאת שמע פעם שנייה. ודאי מותר לו, ודאי שזה דברי תורה, אבל לכאורה הוא לא מקיים קריאת שמע יותר מפעם אחת. בזכירת מצרים, ברגע שקיימת את המצווה, גמרת. ואילו בסיפור יציאת מצרים, סיפור, כל ילד קטן יגיד לך שסיפור ארוך הוא יותר טוב. מספרים השתרשלות הדברים. ולכן, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח בניגוד לזכירת מצרים. שם לא הייתי אומר כל המרבה לזכור יציאת מצרים, הרי זה משובח. רעיון נוסף, שבזכירת מצרים אין צריכים להגיד מה שהזכרתי קודם השתלשלות הדברים, מספיק להגיד שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. ואילו בסיפור יציאת מצרים, אז בסיפור יש דרך להתחיל סיפור ויש דרך לגמור סיפור. כל מי שיש לו ילדים או שפעם היה ילד זוכר שבדרך כלל מתחילים סיפור במילים היו היה, וגומרים את הסיפור, הם חיו חיים מושרים מאז לתמיד. גם בהלכות סיפור יציאת מצרים, יש תופעה דומה. הגמרא קוראת לזה שפותחים או מתחילים בגנות ומסיימים בשבח. חייבים להגיד מי היו היה. כמובן יש מחלוקת רב ושמואל מאיפה מתחילים. ואין כאן המקום להאריך במחלוקת הזאת. ומסיימים בשבח. מה זה השבח הזה? יש באמת דיון שלם, גם בהגדה שלמה של הרב קשר, ובעוד מקומות יש דיון שלם, שבגמרא יש ויכוח, מתי, מה זה פותחים בגנות. מחלוקת ידועה בין רב לשמואל. מסיימים בשבח, לא כתוב בגמרא מה הסיום. בסדר, זה לא נוגע לנו עכשיו, אבל בכל אופן, צורת הסיפור מופיעה בהלכה, שסיפור יציאת מצרים טעונה צורה, וגם אמרתי אריכות דברים, וגם זה עניין של תקשורת. יש עוד כמה וכמה חילוקים שיש בין זכירה לסיפור. אמרתי, רב חיים היה מזכיר את זה בליל הסדר, לפני שהוא ישב לסדר. נעמוד על עכשיו מנהגים של ליל הסדר, תוך הסדר. אנחנו נוהגים שלפני כרפס נוטלים ידיים בלי ברכה. ואוכלים פחות מכזית כרפס, ולא מברכים ברכה אחרונה. מסופר על הגרא, כך קראתי בילדותי, אבל היום אינני זוכר את המקום, את המקור לסיפור הזה. אבל כתוב, כך אני זוכר, שהגרא בילדותו נדד באירופה ממקום למקום. כך היה די מקובל שגדולי ישראל היו עושים מעין גלות, היו מגיעים ממקום למקום, כאילו אורחים שביקשו הכנסת אורחים בכל מיני מקומות. הגרא הגיע למקום אחד, קרוב לפסח, וכדרכם של הקהילות באירופה, אנשים הזמינו אותו לליל הסדר להתארח אצלם. והגרא התעקש, הוא ביקש להתארח אצל רב העיר. טוב, לא ידעו מי הגרא, היה כנראה צעיר, שמו לא הלך לפניו עדיין, אז הוא היה אורח של הרב. לפני הסדר הוא ביקש מהרב רשות לערוך כמה דברים בצורה שונה מאשר נהגו בכל תפוצות ישראל. הרב אישר לו, והגרא סידר את הקערה, לא דיברנו על זה בכלל, איך מסדרים את הקערה, לפי מנהג הגרא, לפי מנהג הארי, אבל הוא עשה כמה וכמה מנהגים שהציבור לא הבין, והיו אנשים שהעבירו ביקורת על אותו אורח שיושב אצל הרב מרא דאתרא, וכאילו עושה שבת לעצמו, עושה פסח לעצמו, עושה את המנהגים שלו, מי הוא בכלל שלא נכנע לפסקים של מרא דאתרא. בהמשך כתוב שהרב פגש את הגרא, ישב איתו ודיבר איתו בלימוד, והוא שוכנע שמדובר כאן בגאון אמיתי, ולכן הוא הרגיע את הציבור, ואמר אחד שהגיע לדרגה כזאת, בסדר, מקובל עליי שהוא נהג לפי המנהגים שלו. בואו נתייחס למנהגים האלה לעניין כרפס. כתוב במעשה רב, בסעיף קופצדי א', שהוא היה מברך על נטילת ידיים, בזמן שהוא אכל כרפס. עצם ההבדל בינו לבין מנהג הציבור, שאנחנו לא מברכים, זה יסודו לאו דווקא בלכות פסח. הגרא היה תמיד מחמיר ליטול ידיים בברכה, על דבר שטיבולו במשקה. היום הציבור הרחב אינו נוהג בכלל ליטול ידיים על דבר שטיבולו במשקה, ולכן מובן שאנחנו לא מברכים. מה שיש לשאול, זה לפי הגרא, נוטלים ידיים כמו שצריכים ליטול ידיים כל השנה. לפי המנהג שלנו שאנחנו לא נוטלים ידיים כל השנה, דבר שטיבולו במשקה, אז למה דווקא בליל פסח? זה חומרה. מקשה, נדמה לי עתז. מה נשתנה על זה מכל הלילות? בכל הלילות אנחנו לא נוטלים ידיים לדבר שטיבולו במשקה, ואם תגיד שזה חומרה, אז החומרה הזאת מתאימה יותר לעשרת ימי תשובה מאשר לליל פסח. וכמובן, הציבור הרחב אומר שאנחנו נוהגים ליטול ידיים כדי שהילדים ישאלו. יפה, עוד פעם אני לא מבין, שאלו, ומה משיבים להם? בכל אופן, המנהג הזה של הגרא, ליטול ידיים עם ברכה, זה לא הלכה מיוחדת בליל פסח, אבל הוא כן היה אוכל כזית. למה יש הבדל בין המנהג שלנו, שרוב הציבור אינו אוכל כזית, לבין מנהג הגרא שמקפיד? עוד פעם אני חוזר להגדה של הרב ליכטנשטיין, הרב יצחק ליכטנשטיין, בשמו של סבא, והוא מביא שם, שלפי הרמב״ם כתוב, שבקרפס אוכלים כזית. זה שיטת הרמב״ם, שצריכים, הרמב״ם בלכות חמץ ומצא, פרח ח' על החבט, לוקח ירק, מטבל אותו בחרוסת, אוכל כזית, הוא וכל המסובים ממו. כל אחד ואחד אין אוכל פחות מכזית. מקשים קושיה? הרי כתוב בגמרא, למה אוכלים כרפס בכלל? התשובה, כדי שיהיה הקר לתינוקות. אז למה כל אחד? למה שלא מספיק שבעל הבית יעשה את זה? ועוד, אם זה רק עניין הקר, למה צריכים לאכול דווקא כזית? הקשה הגעות הממוניות. מה עניין כזית לכרפס? הלא כרפס הוא כדי שישאלו התינוקות. לזה סגי בכל שהוא. ואין בו דין אכילה שישור הכזית. ולכן, אני קורא מתוך האגדה, חולק הגאות הממוניות על הרמב״ם, בסבר שאין צריך לאכול כזית, וכן פסקו הטור והמחבר. להסביר שיטת הרמב״ם, הסבירו שבעצם היסוד הוא שאוכלים כזית כדי שתינוקות ישאלו. אבל קבעו את זה כדין של אכילה. הסיבה לתקנה, אמנם היא כדי לעורר את הילדים. אבל אחרי שתקנו את הרעיון הזה, תקנו שהקרפס מתקיים על ידי אכילה. ממילא לפי הרמב״ם צריכים כזית, והגרא היה נוהג לפי הרמב״ם לאכול כזית. רוב הציבור חושב שאנחנו לא רוצים לאכול כזית, קודם כל אין חיוב לאכול כזית, ב' שלא נסתבך בעניין ברכה האחרונה אחרי שאוכלים כזית. אבל במעשה הרב של הגרק היה כתוב, למרות שהוא אכל כזית, הוא לא בירך ברכה האחרונה, כנראה שהוא חשב שהמשך הסעודה תפתור גם את הברכה האחרונה על הכזית.